הכל חי. השעה 7. שלום רב ובוקר טוב, היום יום שישי, י"ג בטבת התש"פ, 10 בינואר 2020, באולפן אריאל שרפר. צה"ל עצר הלילה שלושה חשודים שחצו את גדר המערכת בצפון רצועת עזה. שלושת החשודים שלא היו חמושים הועברו לחקירת גורמי הביטחון. התקשורת הלבנונית טוענת שכלי טיס ישראלים תקפו הלילה מסעית להובלת אמצעי לחימה השייכת למיליציות איראניות בגבול הסורי-עיראקי. לידיעה אין אישור מכל גורם רשמי, ביטחוני או מדיני בישראל, וטרם פורסמה תגובה של גורמים איראניים בסוריה ובעיראק. מדובר בתקיפה ראשונה המיוחסת לישראל מאז עליית המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, שסייעה בחיסול סולימני. הנשיא טראמפ טען הלילה כי הדמוקרטים היו מדליפים לתקשורת את הכוונה לחסל את סולימני, לא היו מודעים לכך מראש. הודעת טראמפ פורסמה בעקבות אישור החלטת בית הנבחרים, שבו רוב דמוקרטי, המגבילה את יכולת הנשיא לבצע פעולות צבאיות נגד איראן בעתיד, ללא אישור הקונגרס. איראן הזמינה רשמית נציגים מארצות הברית, קנדה ואוקראינה להשתתף בחקירת נסיבות התרסקות מטוס הנוסעים האוקראיני השבוע, זמן קצר לאחר המראתו מטהרן. איראן מכחישה בתוקף את עמדות ארצות הברית וקנדה, לפיהן המטוס שבו נספו כל 176 הנוסעים ואנשי הצוות, התרסק בשל הפלתו בשוגג על ידי מערכת הגנה איראנית נגד טילים. יושב ראש האיחוד הלאומי השר סמוטריץ' נועד אתמול עם יושב ראש הימין החדש השר בנט, ולאחר מכן נפגש אמש עם יושב ראש הבית היהודי שר החינוך הרב רפי פרץ. בתום הפגישה הודיעו השניים כי הסכימו שיש לחתור לאחדות רחבה ככל שיינתן, והדיאלוג הישיר ביניהם יימשך בימים הקרובים. ידיעה שמסר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. המדינה אישרה את שחרורם של שני אסירים סוריים המוחזקים בישראל שנים רבות. לשכת ראש הממשלה הבהירה אמש כי מדובר במחווה מדינית של רצון טוב לסוריה, על שהעבירה לישראל את שרידי גופתו של חלל צה"ל זכריה באומל, השם ייקום דמו. ההסתדרות הורתה לשירותי הכבאות להפסיק לאלתר את עיצומי הכבאים בשל לחשש שהממשלה תורה על הפעלת תקנות מיוחדות לשעת חירום בתחילת השבוע הבא. ההחלטה התקבלה בתום פגישה שקיימו אמש מזכ"ל ההסתדרות והשר לביטחון הפנים ארדן, שהסכימו להקים צוות מיוחד במטרה למנוע שיבושים עתידיים במערך הכבאות ככל שניתן. הלימודים בעיר נהריה שהוצפה לקראת סוף השבוע מתחדשים הבוקר כסדרם, למעט בחמישה גנים עירוניים שאינם ניתנים לשימוש והילדים יועברו לגנים סמוכים. שר הפנים דרי הודיע אמש על העברת תקציב מיוחד בסך כ-5 מיליון שקלים לתיקון נזקי השיטפונות וההצפות שהראו בנהריה ביומיים האחרונים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית, ייתכנו גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ שיחלשו בהדרגה במהלך היום. קיים חשש לשיטפונות והצפות במקומות המועדים ובעיקר במישור החוף הדרומי. מידות החום המרביות החזויות להיום בירושלים עד 8 מעלות, בבני ברק והמרכז ובשפלה עד 14, ובצפון הנגב עד 9 מעלות היום בצהריים. ועד כאן חדשות כל חי.
את הנופש הזה אתם ממש לא רוצים לפספס. כל חי ומרגליות תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע נדיר במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס ובהשתתפות מיטב החזנים והאומנים אברי מירות, משה דואק, נפתלי קמפה, אלי קליין ואומן הבוזוקי אלירן אלבאז. שלושה ימים של אירוח יוקרתי, תוכן עשיר וחוויה קולינרית במלון הפאר דן פנורמה אילת. בשבת פרשת והרה בתאריכים כ"ו עד כ"ח בטבת. מהרו להירשם 02-666-5 555.
עיריית ירושלים בפרויקט מיוחד עם מאזיני כל חי שאוהבים את ירושלים נקייה, יפה ומרגשת.
אני גרה בבית שמש וסבתא שלי גרה בירושלים, ופעם אחת היינו אצל בשבת והלכנו לפארק לידיים חטיפים, כל ילד קיבל חטיף, והגענו לפארק ושיחקנו, כל ילד קיבל חטיף ובפארק אכלנו את זה. בפארק, שבפארק הפחים היו ממש מלאים, אז כולם הביאו לי את העטיפות, ורק אז כשהגענו לבית שלי זרקתי את העטיפות לפח.
גם אתם עושים למען יופייה של ירושלים? ספרו לנו על זה ב-039-039-039, שלוחה מספר 6, ותוכלו לזכות בפרס. אוהבים את ירושלים נקייה, יפה ומרגשת. פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת ויחי, ואנחנו בפרשה אקטואלית עוסקים באקטואליה של יעקב אבינו והבנים שלו. זה כבר הפרשה האחרונה של ספר אבות. למדנו כל כך הרבה בפרשיות מאברהם, מיצחק, מיעקב, מיוסף, והפעם אנחנו שוב חוזרים קצת ליעקב. יש שפת אמת מאוד מאוד מעניין. בכלל דברי השפת אמת תמיד הם קצרים וחדים. השפת אמת עוסק בנושא הזה של הברכות של יעקב מברך את הבנים שלו. יעקב קורא להם לפני שהוא נפטר, שזה דבר הגיוני ונורמלי, ואומר להם לכל אחד ברכה מיוחדת, איזו נקודה מיוחדת שיש בכל אחד ואחד. אבל השפת אמת לוקח את הנקודה הזאת של הברכות של יעקב אבינו ונותן להם נופך שונה לחלוטין ממה שזה נראה לנו. אומר השפת אמת, למה יעקב אבינו קרא להם ובירך אותם, בירך בפה, לא סתם, איך אומרים, חשב עליהם דברים טובים והתפלל עליהם, אלא אומר שפת אמת, על ידי הברכות וההודעות והשבחות בפה, אנחנו זוכים אל האמת, וזה כוח הפה שלא נברא אלא להודות. הכוונה היא, זה המשפט של שפת אמת, כמו שאמרתי, שפת אמת מדבר ממש בקצרה, אבל מי שגם מעניין, מעיין בהמשך הדברים, רואה דבר מדהים. הדיבור המיוחד הזה שיש לגדולי ישראל, לצדיקים, ליעקב אבינו, הם ידעו שאם הם יברכו בפה, אז יש לזה כוח מיוחד על ידי הדיבור. אז קודם כל, דבר ראשון באמת, החשיבות של הדיבור. הרבה אנשים חושבים ש... אז אמרתי איזה מילה אחת, אז מה יש? אני לא מדבר על כל הנושא, על מה שהחפץ חיים השקיע כל כך הרבה, על איסור לשון הרע, כמה צריך להיזהר באמת בדיבור. אבל ההשפעה שיש לנו על ידי שאנחנו מדברים, וזה מתחיל כמובן בבוקר מוקדם, כשאנחנו קמים בבוקר ואנחנו מתפללים, וכל אחד מתפלל מה שהוא מתפלל, אם זה אנשים, עקרות הבית שמתפללות אולי בקצרה, אבל אנחנו צריכים לדעת. התפילה, הדברים שאנחנו מוציאים מהפה, יש בזה משהו אדיר של השפעה. ככה השפת אמת לומד מהפרשה הזאת שיעקב אבינו קורא לכל הילדים שלו, ומברך כל אחד ואחד בפה. הברכה הזאת וההודעה, אותו דבר שאנחנו מודים, הרבה פעמים אנחנו גם, אני מתייחס כרגע לנושא של ההודעה, שאנחנו מודים לחברים שלנו, לקדוש ברוך הוא. הרבה אנשים איתנו, האמת היא שזה בעיקר גברים, זה אפשר לומר כך, כי אצל אנשים באמת אולי הרבה מהשיחה, מהדיבור בעולם ניתן לנשים, אף שגם היום כבר הגברים, אני חושב שגנבו לא מעט מהשיחות של אנשים. נשים באמת יותר קל להם לדבר, יותר קל להם, אופן כללי זה ככה, זה הטבע של העולם. אבל הגברים שבינינו, לדעת, לדבר, להוציא מהפה משפט, משפט חיובי, פרגון, הודעה, תודה, ברכה, לילדים, לסובבים אותנו, כי הדיבור שלנו משפיע, כן, נכון, זה דברים סגוליים ומיוחדים מאוד, אבל זה מה שאנחנו לומדים. הספר החינוך זה ידוע, הגדיר את זה בנושא אחר לגמרי, והוא מביא דברים מהספר החינוך, דברים שכבר נכתבו בכתבים של רבי סעדיה גאון, של הרמח"ל, אבל החינוך קורא לזה אחר הפעולות נמשכים הלבבות. אז נכון שלפעמים, הכוונה של ספר החינוך הוא שדיבור או כל מעשה טוב, נותן משנה תוקף לדברים הפנימיים שיש לנו. ולא רק שזה נותן משנה תוקף, אלא זה מעצים את זה, וזה נותן לזה, זה מה שמייצר פשוט מייצר את הדברים הטובים שאנחנו רוצים לייצר. זה בדיוק דומה כך חשבתי. אדם יש לו הרבה כסף, יש לו הרבה שטרות של כסף, אבל השאלה אם הוא שומר את הכסף בכספת, או שהוא משקיע את הכסף בתוכנית שהיא יכולה לשאת רווח, רווח, כמובן בזהירות, אבל תוכנית מסוימת שמייצרת לו רווח. אז מה ההבדל מביניהם? הכסף שמור בשניהם הוא שמור, אבל השאלה אם הוא מוציא גם את מה שאפשר לייצר מכסף. אדם ששם כסף אדם ששומר כסף בכספת, הוא יקבל את הכסף בעוד שנה, בעוד חצי שנה, בעוד כמה שנים, כשהוא יסיים, שהוא יחפש את הכסף בחזרה, שיפתח את הכספת, אותו סכום יהיה שמה, זה אכן שמור, אבל לא קרה עם זה שום דבר. לעומת זאת, אם אדם ייקח את הכסף וישקיע במקום הנכון, אז הוא יפעיל את הבכוח שמה שיש בכסף, הכסף הוא יכול לייצר, יכול להרוויח עוד. זה מה שאתה עושה, אם אתה לוקח את זה ומשקיע את זה במקום הנכון. אותו דבר אם אנחנו חושבים, הרבה מהמחשבות שלנו, אנחנו חושבים דברים טובים על הסביבה שלנו, אנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא, אבל צריך להגיד את הדברים, ולכן חכמינו זיכרונם לברכה קבעו לנו את הנושא של התפילה. הרבה אנשים שואלים אותי, אנשים בעיקר שמתחילים ומתעניינים, חוזרים בתשובה ושואלים אותי, מה הנושא, מה העניין, לא, מה הנושא, מה חשוב שלוש פעמים ביום לבקש מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו גם חוזרים על זה עוד פעם. קודם כל, מה הקדוש ברוך הוא שכח מה ביקשתי ממנו בבוקר? הוא לא יודע מה אנחנו צריכים. אבל התשובה היא, יש לה הרבה תשובות רבות, כל מי שעוסק בנושא של תפילה יודע שעל השאלה הזאת יש תשובות, אפשר להסביר את זה בכמה וכמה אופנים. אבל התשובה הפשוטה היא, מה שלמד השפת אמת כאן מהפרשה. על ידי הדיבור בפה, אנחנו מייצרים דברים. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא בפה, יש לנו את כוח הדיבור. עד כדי כך, אנחנו יודעים שיש בעולם, אפשר לחלק את כל מה שקיים בעולם, מחלקים לכמה דרגות, לכמה שלבים. יש את הדומם, יש את הצומח, יש את החי, בעלי חיים, ומעבר לבעלי חיים יש את בני אדם. איך אנחנו מגדירים בני אדם? אני הייתי אומר, אם הייתי רוצה לשאול כל אדם ברחוב, איך אתה תחלק בעל חי לבן אדם? אז הוא היה אומר, מה השאלה? בעל חי לא חושב, אין לו הרגשות, אין לו מחשבות, הוא לא יכול לייצר שום דבר. אבל בן אדם, בני אדם, הם הופכים את העולם. איך? על ידי המחשבה שלהם, על ידי היצירה שלהם. לא. איך קוראים לאדם בכתבי חז"ל, איך אנחנו קוראים לאדם בשונה מהבעל חי? מדבר. כן, כי הוא יכול לדבר, והדיבור שלו מייצר דברים. הוא לא סתם מוציא קול מהפה, ולכן גם אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. שפה עברית, או בכל אופן לשון הקודש, שהיא הבסיס שממנה נלקחה שפה עברית, לשון הקודש, לשון תנך, למילים זה לא סתם איזשהו סימן. רוב השפות פשוט ישבו אנשים והחליטו שבשביל לקרוא לשולחן שולחן או לכיסא כיסא, אנחנו נקרא לזה איזשהו שם מסוים, אבל לא באמת במילה תמון הדבר שאנחנו קוראים לו. בלשון הקודש זה מדהים ומדהים, אלה שחוקרי הלשון הקודש, מי שיושב ולומד את הדברים לעומק, רואה דברים מדהימים, כמה בכל מילה ומילה תמון הדבר שאנחנו רוצים להזכיר בו. ולכן, למה? כי אנחנו כשאומרים את הדבר, מוציאים מהפה, אנחנו כבר אומרים משהו, האמירה הזאת יש לה משמעות, ולכן זה לכאן או לכאן, הכוונה לטוב וחס וחלילה להפך. לטוב כמו שלמדנו עכשיו. למדנו שכשאתה מוציא מהפה, אתה מברך את הילד שלך, יעקב, אם הוא לוקח את הילדים ומברך אותם, אז באמירה הזאת הוא מייצר את הברכה. גם כן לסביבה שלנו, לסביבה הקרובה שלנו, כמה כדאי שנדבר, כן, בבית, בחברה שלנו, נפרגן, נכון, הרבה פעמים אנחנו חושבים את זה בראש, איזה נחמד זה שלידינו, תודה רבה לו, אז נגיד את זה, כי האמירה יוצרת משהו, וחס וחלילה להפך, כמה שנשמע, שנשמע הכוונה, נאזין לכוח של הדיבור, אנחנו נדע שגם בדיבור יכול להרוס, במילה אחת שאנחנו אומרים למישהו, כמה נזק אנחנו יכולים לעשות, שהוא לא יכול להיות מתוקן, כי כשאנחנו נותנים מכה למישהו, בסדר, אז לוקח רבע שעה, חצי שעה, שעה, ואז הוא יכול להרגיש טוב יותר. זה יכול לעבור, אבל מילה שאנחנו אומרים למישהו, ופגענו בו, זה יכול לפגוע בו ולרסק אותו. כמה צריך לשמוע על הדיבור. ובנקודה הזאת הייתי רוצה גם ללמוד משהו ממורנו, ממורי ורבי, הגאון רב משה שפירא, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואני אספר לכם, היה לי, כמו שאמרתי, אני הייתי בקרבתו שנים רבות, אבל לפני כמה שנים, לקחתי אותו ברכב, וישב מישהו מאחורה, זה היה אחרי שהוא נתן שיעור, שיחה, מאמר, בהושענא רבה, ידוע הדבר, הוא היה אומר שיחה בהושענא רבה, בשכונת בית וגם בירושלים, שהיו שם אלפים, ממש אלפים, היו מגיעים לשמוע את נועם אמרותיו, ובסיום השיחה הזאת, הוא ביקש שאני אקח אותו לבית איתו, ומאחור ישב אחד מהתלמידים, והוא ביקש לשאול את הרב שאלה, והוא מאחורה אומר, הרב אמר כך וכך, ויש לי שאלה על זה. ואז היה ברכב, שהוא הרכב היה מלא, מלא אנשים, היה שקט מוחלט ברכב במשך 20-30 שניות, ואז אותו תלמיד מאחורה, שגם היה, כיוון שהוא היה תלמיד של רב מוישה, זכר צדיק לברכה, הוא הבין, ידע מה זה התגובות של הרב שפירא, ושהוא לא ענה, אז הוא אמר, הבנתי. אותו תלמיד אומר לרב, הבנתי. אז רב מוישה שפירא אמר לו, הלוואי, הלוואי, שהרבה אנשים ששואלים אותי הרבה שאלות, חלקם כמובן שאלות לא כל כך לעניין, היו מבינים מהשתיקה שלי כמה שאתה הבנת. הכוונה הייתה שהשאלה לא הייתה כל כך לעניין. אבל זה היה גם עוצמתו של הרב שפירא, שהמילים שלו היו חדות וברורות, הבהירות שלו, אי אפשר לתאר, חוכמת התורה, הוא ידע, באמת כל רז לא עניס לי, הוא ידע להפשיט את הדברים ולהבהיר אותם, אבל גם ידע מה זה כוח השתיקה. וזה מה שאנחנו רואים, אני חוזר לפרשה, יעקב אבינו, כשצריך לברך, צריך להודות, ידע להגיד את המילים המדויקות והמדודות, כי למילים יש כוח אדיר, אנחנו צריכים להיזהר מאוד ולשמור אותם למקום הטוב להגיד אותם, וחס וחלילה להפך, להיזהר מאוד ולשמור על השתיקה, כי בשתיקה גם יש עוצמה אדירה.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג. חורף במוצ"ש חי. במוצ"ש הקרוב יארח מנחם טוקר את הזמר והיוצר עקיבא לראיון מיוחד ולהופעת אולפן אקוסטית. וגם הקלידנים בפרק אודישנים אחרון שאסור לכם לפספס. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, גם בווידאו. מוצאי שבת ב-10, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. מקומות אחרונים. אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4059 או 052-712-4050.
אתם בטח מכירים את הכתמים השחורים בתחתית הסיר שלא יורדים גם אחרי ניקוי קש? מהיום יש פתרון. סנו סושי ספוג הפלא נירוסטה. להסרת לכלוך ושומן שרוף בקלות ובמהירות. לניקוי והברקת סירים וחלים מנירוסטה. למראה נוצץ כחדש. סנו סושי ספוג הפלא נירוסטה. מה הבעיה? קחו סנו.
נועם אחד. זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10. רוחות, גשמים, קור, החורף כאן. כבר צריך לצאת עם מעילים ולישון עם סמיכות חורפיות. עכשיו זה הזמן להמשיך ולדאוג שיהיה לכולם חורף בריא וחם. בשנת 2019, ארגון יד עזרה ושולמית חילק 4,680 מעילים, 3,500 מגפיים, 2,158 תנורי חימום וסמיכות חורף. השנה נערכים לעוד אלפי ערכות חורף. חייגו והיו שותפים.
יד עזרה ושולמית שעה אחת.
התרומה לכלל פעילות העמותה. חורף בריא במופטה. ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555. 03-9641-555. כללית מזכירה לכם, שפעת הינה מחלה נגיפית המצריכה טיפול תרופתי. הימנעות מטיפול עלולה לגרום לסיבוכים ולסכנת חיים. עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים הלאה. ערב שבת פרשת ויחי. עסקנו קודם בחלק, בכוח של הדיבור, הזכרתי את מורי ורבי, הגאון הגדול רב מוישה שפירא, זכר צדיק לברכה, גם על הדיבור שלו ועל השתיקה שלו. ובחלק הזה הייתי רוצה לדבר על הנושא של התפילה. גם דיברנו קודם על הדיבור, מה יש כשאתה מוציא מהפה משהו, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו אומר לילדים שלו, ליוסף, אשר לקחתי מיד האמורי את כל הברכות, לפני שהוא נותן את הברכות, הוא אומר לו משהו, מה יש לו, מה הוא אסף עד היום. הוא אומר לי, יוסף, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אומר רשי בשם המדרש ידוע ומפורסם, בחוכמתי ובתפילתי. מה הכוונה בחרבי ובקשתי? מה בחרב ובקשת? לא. בחוכמה שלי ובתפילה שלי. כמו שהתרגום מתרגם גם כן דברים ידועים, בצלותי ובבאותי. אני, בחוכמה שלי ובצלותי, הכוונה בתפילה שלי, הצלחתי להוציא ולקחת מיד האמורי. אני לא זוכר לפני הרבה שנים שמעתי שאלה, שאלה פשוטה מאוד. אנחנו יודעים שבאמת מי שלומד את פרשיות השבוע, את רשי הקדוש, באמת תמיד יש פירוש. התורה אומרת, יעקב אבינו, לא משנה, אחד מן האבות אומרים משהו, ואנחנו מפרשים את דבריהם. פה יעקב אבינו אומר משפט, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. הוא אומר משפט, בא רשי ואומר, בחוכמתי ובתפילתי. אז קודם כל, שאלה פשוטה, למה יעקב אבינו לא אמר את זה? אשר לקחתי מיד, מה היה קשה לו, לא ידע את המילה. מה, לא ידע את שפת לשון הקודש, הוא היה יכול להגיד, אשר לקחתי מיד האמורי, בחוכמתי ובתפילתי, למה צריך לרמז לנו את זה ככה, איך אומרים, באיזשהו, מה, הוא דיבר לפני פרעו, לפני מישהו שאולי לא מבין מה זה תפילה, הוא אמר את זה ליוסף, לילדים שלו, מה היה קשה לו כל כך להגיד, פשוט, ישר חד וחד וברור, אשר לקחתי מיד האמורי, בחוכמתי ובתפילתי. אבל התשובה היא, זה בדיוק מה שהוא רצה ללמד אותנו יעקב, רשי מלמד אותנו, התורה מלמדת אותנו, רוצה ללמד אותנו שכשיעקב אבינו אומר שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, הוא לא הסתיר שום דבר, הוא אמר את זה באופן ברור, לנו זה נראה פירוש רשי, פירוש המדרש, פירוש הגמרא או פירוש התרגום. לפי ליעקב אבינו זה הברור, כשהוא אומר בחרבי ובקשתי זה הכוונה, כשאתה רוצה לקחת מיד מישהו משהו, בחרב ובקשת, יעקב אבינו הבין, לא רק הבין, רצה לתת לנו להבין שזה ברור שהכוונה היא בצלותי ובבאותי, בתפילה שלי. ויותר מזה, כי הרבה אנשים חושבים מאיתנו, אנחנו צריכים, כמובן, זה ברור שכך צריך לחשוב, קודם כל צריך לעשות השתדלות, ובשביל שההשתדלות תעזור, אז צריך את התפילה. ולא מבינים שהתפילה היא חלק מההשתדלות, כמובן שחייבים כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, הפרנסה וכל כל דבר, צריך הרבה הרבה השתדלות. השתדלות ואמונה, אבל התפילה היא חלק מההשתדלות. אם אנחנו לא מתפללים, אנחנו לא משתמשים בחרב ובקשת, כמו שאדם יצא למלחמה ללא חרב וקשת, אז הוא לא עשה כלום. אז הוא לא יצא למלחמה, הוא סתם איבד את עצמו לדעת. זה בדיוק כמו שמישהו בא לאחד האדמו"רים ואמר לו, אחד מהחסידים אמר שהוא רוצה, שיש לו בעיה בפרנסה. אז הוא אמר לו, אותו אדמו"ר, טוב, תשמע, תכתוב, תמלא טופס של לוטו, ו... מקווה שתזכה. אחרי שבועיים שלוש, חוזר אותו חסיד לאדמור שלו, והוא אומר, לא זכיתי. מה אני אעשה? המצב בפרנסה שלי קשה מאוד. אמר לו, אדמור, אני לא מבין. מילית הטופס של לוטו? כן. לא זכית? אומר, לא. אני לא מבין. מה עשית עם הטופס של הלוטו? אז הוא אומר, מה פירוש? מיליתי, שמתי את זה בבית, במגירה. אמר לו, אדמור שוטה שבעולם. מילית הטופס של לוטו זה מצוין, אבל היית צריך להגיש את זה, להגיש את זה למקום של, איך אומרים, לדוכן של הלוטו, ששם אולי, אם תגיש, אז יהיה אפשרות שתזכה. אותו דבר כשאנחנו מבקשים, כל הזמן מבקשים הקדוש ברוך הוא, ורוצים שיקרה לנו דברים טובים. אנחנו באמת צריכים להשתדל, אבל בחבילה הזאת של ההשתדלות, אולי זה הכתיבה של המספרים של הלוטו, אם ניקח את הדוגמה הזאת, אבל בשביל להגיש את הטופס, ושאנחנו אכן נזכה, זה התפילה. התפילה היא בצלותי ובבאותי. ואני חושב מאוד, שזה מאוד מאוד קשור, אני הזכרתי את זה כבר קודם, לכוח הזה של הדיבור. אם אנחנו מבינים מה כוח הדיבור, אין מה לעשות, העולם שלנו כל כך מזלזל בדברים, בדברים עמוקים, בדברים של פנימיות. ודיבור זה תמיד מראה דבר פשוט. אז אמרתי משהו, כמו שאותו ראש הממשלה אמר, לצערנו בכלל בפוליטיקה אנחנו רואים שדיבור זה דבר כל כך לא חשוב, הרי אם אנחנו ניקח הקלטות של פוליטיקאים במשך 10-20 שנה, מה שהם אמרו, זה יהיה מדהים לראות כמה סתירות יש בין הדברים. למה? כי הם באמת מבינים, הכל פוליטיקה זה נכון, אבל הם מבינים שהדיבור לא חשוב, אז אמרתי ככה, היום אני אומר אחרת, אז מה קרה? אבל התפילה נותנת לנו את קודם כל את הזווית ראייה, קודם כל עצם זה שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ומבינים, הרי אף אחד מאיתנו לא הולך ברחוב ופוגש מישהו שהוא לא מכיר, ומבקש ממנו איזושהי בקשה, תביא לי. למה? כי מה פתאום שהוא ייתן לך? א', לא בטוח שיש לו, וגם אם יש לו, מה פתאום שייתן? עצם זה שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, פותחים את הפה, פותחים את הסידור, מבקשים, קודם כל, השורה הראשונה היא ההודעה, בגדלותו של הקדוש ברוך הוא, בזה שהוא אבא שלנו, שרוצה לתת לנו, ויש לו לתת לנו, ולכאלה אנחנו מתפללים, לכאלה, כאן על הקדוש ברוך הוא, כי אם לא היה לקדוש ברוך הוא את מה שאנחנו מבקשים, או שלא היה לו אפשרות לתת, אז לא היינו מבקשים. אז דבר ראשון, בכוח התפילה אנחנו רואים את האמונה, כבר תמון בזה את האמונה. ברגע שיהודי קם בבוקר ואומר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, כי אם הקדוש ברוך הוא לא זה שהחזיר לו את הנשמה, אז מה יש לו להודות לו? ואחרי זה הוא מתחיל מיד לבקש בקשות, רוצה את זה, רוצה את זה. אז קודם כל אנחנו מבינים מיעקב אבינו, בצלותי ובבאותי, בחרבי ובקשתי, אתה רוצה לצאת למלחמה, אתה רוצה להצליח, אתה צריך חרב וקשת, זה הדבר הפשוט ביותר. החרב והקשת שלנו זה התפילה. וכמו שפעם מישהו ניגש לסטייפלר ושאל אותו, איך זה יכול להיות שפלוני אלמוני רב גדול נפטר, שהתפללו עליו כל כך הרבה תפילות? עם ישראל מרעיש עולמות בעבור חולי עם ישראל. אמר לו הסטייפלר, אתה לא, אי אפשר לדעת, אין כזה דבר שתפילה לא משפיעה, אנחנו לא רואים את ההשפעה, זה לא מכונה שאתה מתפלל באמת רואה מיד את התוצאה, או שאתה רואה את ההשפעה, אבל אין אפשרות, אמר הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, אין אפשרות של התפילה, אין מצב שהתפילה לא משפיעה. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא מחשים את זה, אנחנו לא יודעים מה הכוונה ההשפעה, הרי אנחנו לא יודעים מה טוב ומה לא טוב, אבל כשאנחנו מתפללים, אנחנו עושים קודם כל את הדבר הבסיסי, אם אנחנו רוצים משהו, אם אנחנו רוצים לצאת למלחמה, אם אנחנו לוקחים את החרב ואת הקשת, אז הרי בחיים אין סיכוי שנצליח. גם כן התפילה היא כך, וזה מה שיעקב אבינו מלמד אותנו, מלמד את יוסף, ומלמד אותנו, ולכן כשאנחנו קמים בבוקר, וכל אחד, עקרות הבית, צדיקות, בנות ישראל, נשות, נשים צדקניות, שלא מצליחות להתפלל 3 תפילות ביום, אבל המעט שמתפללות, טוב מעט בכוונה מאשר הרבה שלא בכוונה. אז המעט שבכוונה זה גם להבין את הכוח, את העוצמה שיש בתפילה. מה נותן לנו התפילה? חוץ מהאמונה שמשריש בנו, שרק מאיתו יתברך אנחנו לוקחים את כל מה שיש לנו, אלא אנחנו מקבלים בתפילה את האפשרות לקבל את מה שאנחנו רוצים. הקדוש ברוך הוא לפי מחכה, פשוט זה קיים. נו, אבל תבקש. תגיש את הטופס של אוטו, תגיש את הבקשה. זה קורה לנו במקומות רבים, אנחנו מגיעים למקומות, לעירייה, לממשלה, מבקשים בקשות. אומרים, בסדר, תגישו את הטופס בשביל לקבל את מה שאתם רוצים, מה שמגיע לכם. אותו דבר הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אז זכינו, באמת זכינו. כתוב בכתבי חז"ל, שצריך להודות להשם שיש את המושג הזה תפילה. יכולים פשוט לגשת ולדבר, ולבקש. וכשמבקשים, אז באמת מקבלים, כמו שהסטייפלר אמר, מקבלים, לא תמיד אנחנו יודעים מה הכוונה קבלה, מה הכוונה טוב, אבל אין כזה דבר שהתפילה לא מתקבלת. החרב והקשת שלנו, כמו שיעקב אבינו אומר לנו, ברור, בלי רמזים, זה החוכמה והתפילה שיש לנו.
שבוס לדוב ירויסום בריגי סובו ילום
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מקומות אחרונים. אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4059 או 052-712-4050.
מחפשים לגדול בגדול? כנס לדעת להרוויח 5. קבוצת ההשקעות בסדנו מזמינה אתכם לכנס ששווה כסף. בתאריך י"ח בטבת, 15 בינואר, בשעה 7 בערב, בבנייני האומה ירושלים. בהשתתפות הרב לאו, ראש עיריית ירושלים, יוסי ורדי, אבי האקזיטים, ועוד יזמי הייטק מהמובילים בתחום. מהרו להירשם, 1-800-801-802, 1-800-801-802.
מאזינים יקרים, כאן החזן שלמה גליק. רציתי להזמינכם לשבת שירה והתרוממות עם מקהלת נריה בניצוחו של משה סלוץ'. בשבת שירה, פרשת בשלח, י"ב בשבט, בבית הערכה בית וגן המחודש, בהפקה של אורון תיירות ונופש, במחיר שחבל להפסיד. חייגו עכשיו, כוכבי 9286.
זו אותה הנסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. נלחמים על החיים, עם הרלב"ד.
מבצעים מטורפים באדרן, עד 50% הנחה על מגוון מכשירים ומוצרים, ובנוסף הגרלה יומית על מגוון מוצרי יוקרה מבית סמסונג. כן, הגרלה בכל יום, לא מפספסים ומזמינים עכשיו. אדרן, כוכבית 80-97, בחשרות בית דין צדק בני ברק, לצורכי פרנסה. אדרן, כוכבית 80-97.
הידעתם? יש ילדים שמעיל ומגפיים זה מותרות בשבילם. כן, מותרות. כי כשאין כסף ללחם וחלב, אז הציוד של החורף זה לא ברשימת הקניות השנתית. עזרו לנו לתמוך בהם, שבזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מארגון יד עזרה ושולמית מעיל שיחמם אותו בחורף, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם שמיכה חמה. חייגו ותרמו.
יד עזרה ושולמית
תשע אחת שבע אחת. התרומה לכלל פעילות העמותה.
מה נשתנה בין פסח במלון לבין פסח במלון מופתע? 15 דקות בלבד, 15 דקות ביום, וחזרתם צעירים יותר, רגועים יותר ופחות כאבי רגליים מופרקים, סוכר ולחץ דם. התקשו עכשיו 03-9641-555, 03-9641-555.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת וחי, אנחנו ממשיכים ועוסקים ביעקב אבינו, והייתי רוצה לעסוק דווקא בתחילת הפרשה, אולי גם בסופה. התורה אומרת לנו, אתה נכון, רש"י מביא את על הפסוק ויחי יעקב על תחילת הפרשה, הפרשה היא סתומה. מה הכוונה פרשה סתומה? אם נסתכל בספר התורה, תיקון קוראים, נראה בין פרשה לפרשה, בין פרשת מקץ לויגש, יש רווח בתורה. בכיתוב שנכתב בתורה, יש רווח ביניהם, שזה אומר שהפרשה היא פתוחה. בצורה כזאת, המסיים פרשה אחת, והפתח הוא למעשה איזושהי הפסקה מסוימת, רווח, פסיק, נקודה. הרי אין נקודות ואין ניקוד בכלל בספר התורה. אבל בויחי, הפרשה סתומה. הכוונה היא שמיד הפסוק שמסיים את פרשת ויגש עובר ישר לויחי. ולמה?
אומר רשי, לפי שנסתמו עיניהם של ישראל מהשיעבוד, זאת אומרת, השיעבוד כבר עומד בפתח, ולכן נסתמו עיניהם של ישראל. ולכן הפרשה הסתומה, ואני שואל אתכם שאלה פשוטה. דווקא שיעקב אבינו מגיע למצרים, וה-17 שנים הראשונות שלו, היו השנים הטובות ביותר שלו, הוא ישב, למד, כל הילדים היו סביבו, הנכדים. וגם בהמשך הפרשה, יעקב אבינו מצרף, מבקש מכל בניו לבוא אליו, הוא מברך כל אחד ואחד, בברכה מיוחדת. לקראת ממש הסוף, שיעקב אבינו כבר נפטר, עולים לארץ ישראל לקבור אותו, חוזרים בחזרה, ואז כבר מתחילים להבין שמתקרבים לשיעבוד מצרים, על אף שעוד לא מוזכר שום דבר, הכל מוזכר באלה שמות בני ישראל, שם, בספר הבא, לא רק שלא בפרשה הבא, אלא בספר הבא, אחרי שמוזכר שמות בני ישראל, ואז ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ואז מתחיל באמת השיעבוד. אם היו שואלים אותי, הייתי אומר שאת פרשת שמות היו צריכים לעשות פרשה סתומה לפי שנסתמו עיניהם של ישראל מצרת השיעבוד. שם מתחיל להיכנס את המהלך, אנחנו נכנסים למהלך השיעבוד, מה פתאום? בויחי. אבל התשובה היא רבותיי, המחשבה, או יותר נכון, ההכנות שלנו לעתיד, מה אני מתכוון? עם ישראל מגיע למצרים. מתיישב שם, בני יעקב נקרא לזה ככה, זאת לא עם ישראל. בני יעקב מגיעים למצרים, מתיישבים, מתחילים להנות. הכל נפלא ונראה להם נפלא, והם לא מבינים שלמעשה, הם מתחילים לאט לאט להתערבב עם המצרים, שזה יוליד את מה שמלך פרו אחרי זה החדש אומר, שהוא, כל הדברים הגזעניים, האנטישמיים, הישנים, שמה עם ישראל, בני יעקב באים להשתלט עלינו. הם מתערבבים פה עם כולנו, והם רוצים להשתלט על כל מה שקורה פה. זה התחיל מזה שעם ישראל, שבני יעקב יושבים במצרים, מתחילים להתארגן ורואים, הם אומרים לעצמם, וואו, זה כל כך נעים פה, כל כך נחמד פה, והם לא מבינים שלמעשה אוטוטו מתחיל שיעבוד. דווקא הראייה של העתיד, זה מה שהתורה, רש"י הקדוש, המדרש, מנחה אותנו. למה פרשת ויחי סתומה? כי כבר ברגעים האלה שהיה נראה הכל טוב, כבר התחיל לטעת את זרעי הפורנות, את הזרעים של השיעבוד שיבוא לאחר מכן. וזה כמעט בכל דבר ודבר בחיים שלנו. החוכמה הגדולה זה לראות את העתיד. לראות לפעמים כשעכשיו הבעיה היא מאוד מאוד קטנה, ואפילו כמעט לא רואים אותה. לראות מה יוליד יום. אנחנו לפני כמה ימים צמנו צום עשרה בטבת. צום עשרה בטבת כל כולו הוא למעשה צום שאמור היה למנוע, כביכול היום הזה התחיל את השיעבוד. דהיינו, ביום 10 בטבת נבוכדנצר הגיע והתחיל את מסע השיעבוד, לא השיעבוד, את מסע החורבן של בית המקדש. למעשה, החומות התחילו להינזק ב10 בטבת. למעשה, ההחלטה הייתה ב10 בטבת, עד כדי כך שהחתם סופר אומר, אנחנו פספסנו את היום הזה, אבל השנה הזאת, מקווים שתפילות בימים אחרים יעשו את זה. חתם סופר אומר שכל שנה ושנה בעשרה בטבת נקבע האם השנה הזאת בתשעה באב או עד תשעה באב ייבנה בית המקדש או לא. כיוון שבאותה שנה גם כן ביום הזה למעשה התחיל החורבן. המחשבה קדימה, הרי יכול להיות שבאותה שנה כשראו את מה שנבוכדנצר עשה, לא היינו אומרים שצריכים בשביל זה לצום את עשרה בטבת, זה לא כזה דרמטי. לעם ישראל קראו כל כך הרבה צרות ברבות ההיסטוריה, שזה לא כזה חמור מה שקרה לעם ישראל אז בעשרה בטבת. אבל כשראינו אחרי זה מה הוליד עשרה בטבת, אז אנחנו הבנו שעשרה בטבת למעשה זה תחילת החורבן. וזה קורה בכל מקום, פנה אליי פעם יהודי נכבד בווינה, באוסטריה, כשהתגוררתי שם, כששימשתי שם ברבנות, פנה אליי יהודי נכבד ושאל אותי, ביקש ממני, לא שאל אותי, ביקש להיפגש איתי בדחיפות, ואמר לי, תראה, כבוד רב, אני צריך את עזרתך בדחיפות, מה יש? הוא אומר לי, תראה, אני, הבן שלי, בגיל 27, לומד באוניברסיטה, והוא חושב להתחתן עם בחורה גויה, הרב חייב לפגוש אותו, ולדבר איתו, לנסות לשוחח איתו, להניע אותו מזה. מה, להתחתן עם גויה? מה זה צריך להיות? זה נורא והיום. כמובן, קודם כל, השתתפתי מאוד בצערו. אבל שאלתי אותו, תגיד לי, לאיזה בית ספר הוא הלך? הוא אומר לי, מה פה של איזה בית ספר? פה הבית ספר היהודי הוא לא כל כך ברמה גבוהה. שלחתי אותו לבית ספר לגוי, אבל כמובן בערב פה ושם נתתי לו שיעורים ביהדות ושבת, למדתי איתו. ואחרי זה לאיפה שלחת אותו לאוניברסיטה? אמרתי לו, תראה, אתה שולח ילד לבית ספר לא של יהודים, ואחרי זה אוניברסיטה לא של יהודים, לא שיש בעיה ללמוד שם, ואתה מצפה ממנו שלא יתחתן אחרי זה עם בחורה שאיננה יהודיה, גויה. מה אתה רוצה ממנו? מה יעשה הבן ולא יחטא? מה אתה רוצה ממנו בכלל? אתה לא ראית את העתיד הכמעט ברור שיקרה. מה אתה רוצה? כל החיים שלו הוא גר, חי, נושם ולומד איתם. מגיע הזמן שהוא רוצה להתחתן, אז זה הסביבה שלו הטבעית, מה אתה רוצה ממנו? כמובן שניסיתי והשתדלתי בדבר מאוד, אבל ניסיתי להסביר לו, לפחות אצל הילדים הבאים שלו, אין בעיה, אם הוא רוצה לשלוח אותם לאיזה חינוך שהוא רוצה, אבל שלא יתלונן אחרי זה, לא רק שלא יתלונן, הוא לא בא בטענות, האמת לאף אחד, אולי הוא בא בטענות לבן שלו, אבל שלא יגיע למצב שיהיה בעיות, ואז הוא ינסה לפתור אותם, יהיה מאוד מאוד קשה להתמודד. ברגע שכבר מישהו מכיר גויה, זה שלבים שכבר השכנוע הוא מאוד מאוד קשה, זה מערכת רגשית, אי אפשר לדבר לשכל. אני זוכר שיותר מפעם אחת, הייתי משוחח עם בחורים כאלה שכבר מתקרבים מאוד להתחתן עם בחורות שאינם יהודיות, ושוחחנו שעות והתווכחנו, ובסוף השיחות הארוכות והדיונים והוויכוחים, הוא הודע לי ב-100% שבאמת זה לא טוב. ואחרי יום וחצי, יומיים פגשתי אותו, והוא אומר לי, לא, נכון, אבל מה אני אעשה? אני רוצה להתחתן איתה, זה קשה לי. זאת אומרת, הרגש מפעיל את המערכת של השכל, ואין מה לדבר. אז מה אתה רוצה? אני אומר לאבא הזה, אתה לא חשבת על העתיד, לא הבנת מה הולך לקרוא, ואתה חשבת, כן, יהיה בסדר. וזה קורה לנו כל כך הרבה פעמים, כשיש דברים שהבעיה עכשיו היא מאוד מאוד קטנה, אנחנו מזלזלים בה, ודוחים את הדברים, אומרים, טוב, יהיה בסדר. ולא מבינים שלמעשה, אלו זרעי הפורנות. וכשמגיע כבר לצערנו הדבר הקשה, הדבר הרע, הבעיה, לפעמים כבר קשה לפתור אותה, אנחנו כבר עמוק עמוק בתוך הבעיה. וזה בדיוק מה שיעקב אבינו, התורה הקדושה, המדרש אומר לנו, ויחי יעקב, הפרשה סתומה, לפי שנסתמו עיניהם של ישראל מהשיעבוד, על אף שמי שקורא את פרשת ויחי לא רואה שום דבר של שיעבוד. איזה שיעבוד? מה שייך השיעבוד בפרשת ויחי? כל השיעבוד התחיל בפרשת שמות, בספר שמות. אבל כן, כשעם ישראל יורד למצרים, ומרגיש אולי שזה הבית שלו, שזה המקום שלו, הוא מתחיל להשתקע שם, זה כבר, כאן מתחיל העיניים נסתמו, העיניים כבר מתחילים להתעבר, ולא להבין שאנחנו נכנסים עוד מעט זה. עכשיו יש מלך נחמד, עכשיו נחמד כאן, אבל מחר זה יכול להשתנות, וזה באמת השתנה כל כך מהר, לא רק כל כך מהר, נצטרך להבין איזה צביעות היה במצרים. הרי יוסף חלקל את המדינה. מה זה חלקל? העמיד אותה על רגליה. בגלל שנות הסובע ושנות הרעב, הוא הצליח לעשות מצב שכל שנות הרעב הכל כך קשות שהיו במצרים, הוא הצליח לסדר אותם שלא יהיה רעב. אז ככה, איך הוא, אם זה הכרת הטוב? כן. אם עם ישראל לא הבין, הוא אלא הרגיש, אחי יוסף, בני יעקב הרגישו, כן, אנחנו נמצאים פה ועוד אח שלנו, הוא זה שפה מנהל את כל העניינים. תקופה קצרה ביותר, ממש קצרה, ויעקב מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. יש אינטרסים, אז מכבדים, אז עושים הכל בשבילך. אבל כשהאינטרס ילך, אז לא יכירו אותך. וזה עם ישראל, בני יעקב לא הבינו באותו תקופה, לא הבינו. חשבו שאולי באמת זה ימשיך הלאה, והקדוש ברוך הוא, אלוקים יראה להם שזה לא בדיוק ככה, ולכן המדרש והתורה הקדושה הכניסה לנו את הנושא של הפרשה הסתומה, פרשת ויחי, היא סתומה והיא לא פתוחה. אין רווח בין הפרשיות בשביל להבין שכבר בפרשה שלנו יש לנו את הנסתמו עיניהם של ישראל מתוך השיעבוד. וזה תמה תוכניתנו. אני רוצה להודות לטכנאים העיקרים, לישי פופובסקי, לכל הצוות, ולכם המאזינים על האזנתכם. שיהיה לכולכם המשך האזנה רבה ושבת שלום ומבורך.
Ashem Kri yal tur yishenu kadma fona besayda zbigira is nari aloy khul khune rane no lashem khune rane no lashem nari yal tur yishenu Adma fona v'soyda Izmiirayis nari aloy Chul chun eran enol Hashem V'chul chun eran enol Hashem Nari yole tzur yisheino L'chul chun eran enol L'chun eran enol Hashem L'chul Aloy khul khun eraneno lashem khul khun eraneno lashem nari yol tzur yisheinu nekat mofono v'soyda v'zmihirois nari aloy khul khun eraneno lashem
ניתן להאזין גם באתר כל חי 93fm.co.il
בכל מקום, בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
פרשת ויחי. בתורה כל דבר מדויק בתכלית. גם שמות הפרשיות הם מדויקים, ושמה של כל פרשה מבטא את מהותה ותוכנה. לאור זאת, מתבקשת השאלה למה נקראת פרשתנו בשם ויחי, בא בשעה שהיא עוסקת בהפך הגמור, כרי כבר מתחילת הפרשה מסופר על פטירתו של יעקב אבינו ולא על חייו. ההסבר תמון בעומק משמעותם של החיים, והם חיים אמיתיים של יהודי, הם חיים נצחיים. חיים של יהודי שיש בהם תנודות ועלולים להיפסק, אינם חיים במובנו האמיתי של המושג. כאן חסרה התורה. משום כך, רק על הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור החיים, אפשר לומר שהוא חי באמת, כמו שנאמר, והשם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים ומלך עולם. הואיל והקדוש ברוך הוא אמת, שאין בו שינויים ושאינו נפסק לעולם, הוא גם נקרא חיים. ואיך יכולים גם בני תמותה לזכות בחיים האלה? על ידי הדבקות של היהודי בקדוש ברוך הוא. הואיל והקדוש ברוך הוא החיים האמיתיים, על כן כל הדבק בו, אף הוא חי. וכך נאמר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזו הסיבה שעם ישראל נמנע עם הדברים הנקראים חיים, מכיוון שהעם היהודי דבק תמיד בקדוש ברוך הוא. ודבר זה בא לידי ביטוי דווקא כשיהודי פוגש בדרכו מכשולים ונדרש להתמודד עם קשיים ובעיות. כל עוד החיים זורמים על מי מנוחות, לא באה לידי ביטוי ברור דבקותו בקדוש ברוך הוא. דווקא כשהוא נתקל בהפרעות ובקשיים בעבודת השם ומתגבר עליהם, הרי שאז מתגלה בבירור כי הוא דבק באמת בקדוש ברוך הוא, ואז היהודי נקרא חי. עתה מובן איפה למה נקראת פרשתנו ויחי. דווקא כשיעקב אבינו נמצא במצרים והוא עומד לפני פטירתו, הרי שזהו הזמן שבו זוהרת במלוא עוצמתה העובדה שיעקב אבינו בחיר האבות חי. קודם לכן היה יעקב בארץ ישראל, מקום הקדושה. הוא אמנם עבר הרבה צרות ואיסורים, אך עדיין לא היה די בכך כדי לגלות את מידת דבקותו בקדוש ברוך הוא. לעומת דרגתו הרוחנית העליונה. אך כאשר יעקב נמצא לפני פטירתו, לאחר שירד עם משפחתו למצרים, ערוות הארץ, וגם שם הוא ובניו, ובכלל זה אפרים ומנשה שנולדו במצרים, עומדים בצדקתם במלוא השלמות, אז רואים הכל את העובדה שיעקב אבינו היה חי. הגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. המשך קיומו של עם ישראל מתוך דבקות בהשם בדרכו של יעקב, וזהו ההמשך של חייו הקדושים. ולכן נקראת הפרשה ויחי, מפני שדווקא בה אנו רואים בבירור את החיים הנצחיים של יעקב אבינו. ומכאן לקח נצחי לכל יהודי, שדווקא בזמן הגלות, כאשר הקשיים והצרות מרובים, ובפרט בשעה שאין רואים בעיני בשר מתי כבר ניגאל, נסתם הקץ, כמו שנאמר אצל יעקב, אבל פי כן לומדים יהודים וממשיכים להתפלל ולקיים מצוות וללמוד תורה, ומקיימים מצוות ומאמינים בכל עוז בגאולה השלמה, הרי שכאן מתגלה שהתורה והקדוש ברוך הוא הם החיים האמיתיים של עם ישראל. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
G5 ציבור המאזינים נקרא להתפלל לרפואת הגאון הרב חיים שמעון גד בן שושנה אליטוב לרפואת.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיי לרפואת תמיד איתי, כל חיי.
מקומות אחרונים.
אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת, בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו, 052-712-4059, או 052-712-4050.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוב.
נועם אחד, זורם ברגע אחד, כוכבית 85-10.
הידעתם? יש ילדים שמעילו מגפיים זה מותרות בשבילם. כן, מותרות. כי כשאין כסף ללחם וחלב, אז הציוד של החורף זה לא ברשימת הקניות השנתית. עזרו לנו לתמוך בהם, שבזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מארגון יד עזרה ושולמית מעיל שיחמם אותו בחורף, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו.
יד עזרה ושולמית.
התרומה לכלל פעילות העמותה. מה נשתנה בין פסח במלון לבין פסח במלון במופתע? 15 דקות בלבד, 15 דקות ביום, וחזרתם צעירים יותר, רגועים יותר, ועם פחות כאבי רגליים מופרקים, סוכר ולחץ דם. התקשרו עכשיו, 03-964-1555, 03-964-1555.
בשבת פרשת וערה אתם מוזמנים. כל חי ומרגליות תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע נדיר במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס ובהשתתפות מיטב החזנים והאומנים. אברי מירות, משה דואק, נפתלי קמפה, אלי קליין ואומן הבוזוקי אלירן אלבאז. שלושה ימים של אירוח יוקרתי, תוכן עשיר וחוויה קולינרית במלון הפאר דן פנורמה אילת. בשבת פרשת וערה בתאריכים כ"ו עד כ"ח בטבת. מהרו להירשם, 02-666-5
55. דקה של בריאות מאת מומחי כללית.
אני לא יודע מה לעשות עם הילדה שלי, היא לא מוכנה לאכול, היא מפוררת את האוכל לפירורים, מדלגת על הארוחות, נשקלת כל הזמן, לא יודע מה לעשות.
זהירות, מדובר בהזעקת אנורקסיה. נער, או בדרך כלל נערה, הנוטים לדלג על ארוחות, לבצע תקסים מוזרים בעת הארוחות, לפורר את המזון לפירורים זהירים, לבצע שקילה אובססיבית של מאכלים, ואפילו לאכול מזון קפוא או חרוך, אלה תסמינים המעידים על אנורקסיה בדרגה חמורה ומסוכנת. והפרעת אכילה שכזו ברמתה המסוכנת עלולה חלילה לגרום למוות. ולכן חשוב מאוד לשים לב לתופעות ההופכות לכפייתיות.
איזה תופעות למשל?
אכילה של מזונות מסוימים בלבד בתפריט מצומצם ודל קלוריות. הפרדה קפדנית בין סוגי מזון שונים על הצלחת. הימנעות מאכילה ביחד עם המשפחה. התעמלות מוגזמת במטרה לרדת במשקל. בדיקה אינסופית מול המראה. שקילות לאורך כל היום. תלונות על משקל גבוה ולבישת בגדים גדולים ורחבים. תסמינים כגון אלה, בתוספת קושי בריכוז, עלולים להצביע על הפרעת אכילה בשלבים מוקדמים או מתקדמים. בכל מקרה שכזה, יש להיוועץ באופן מיידי עם רופא כדי להימנע ממצב בו האנורקסיה הופכת חלילה לכרונית ובעלת פוטנציאל קשה מאוד לריפוי.
זו הייתה דקה של בריאות, מאת מומחי הבריאות של כללית. כללית, הכי טובה למשפחה.
חדשות כל חי, השעה 8.
שלום רב ובוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. רשות המים הודיעה הבוקר כי מפלס הכינרת עלה ביממה האחרונה ב-14 סנטימטר.